אתן מאזינות ומאזינים למקשקש, חלק 2 עם רוטו מודן. אז הגענו עכשיו ל-96 או 7 עם אקטוס, שהם הגיעו לאנגולם. אוקיי, אז חזרתם ארצה, הוצאתם את הקומיקס, ואיפה נכנס הרומן גרפי שלך והדברים...
בוא נקפוץ כמה שנים קדימה. בשנת 2000, כי את אקטוס התחלנו את זה ב-96, ב-2001 בעצם הוצאנו ספר שנקרא Happy End, ושם פעם ראשונה שכתבתי סיפור שהוא התייחס למציאות הישראלית, או כאילו לה... כי עד אז הכל היה, זאת אומרת, ברור שזה ישראלי, אבל זה היה... ממש התרחש להגיד לענייני דיומה, לפיגועים, משהו על... ואז, ובכל זאת גם כבר קצת הכירו אותנו בחוץ לארץ, למרות שתמיד זה היה מספרים קטנים, מה שהוצאנו, ואז קיבלתי את האימייל הזה, מדרון קווטרלי, שהם אמרו לי, בתחילה הם ביקשו ממני סיפור קצר, היה להם אנתולוגיה, ואחרי זה, כן, כשאמרו לי, כתבו לי, אוקיי, בואי תעשי לנו ספר.
זה בקנדה, ב-2001.
ארצות הברית, איפה? בקנדה, הם קנדים. אבל זה כאילו צפון, הם מפיצים בצפון אמריקה. כאילו, הם כתבו על האימייל הזה, שכאילו חיכיתי לו. הרבה שנים. בואי תעשי לנו ספר. זה כאילו פאניקה, צרחות, כאילו, אופר, בוא תראות! כאילו... כזה חשב שהתינוק, היה לי הבן שלי, היה תינוק, הוא חשב שהתינוק מת, נפל מהמיטה כאילו משהו. וכאילו הצעה שאין לסרב לה מבחינתי, זאת אומרת, כי אני חיכיתי לזה המון שנים. עכשיו, לא שהיה לי רעיון.
ולא הביאו בריף או משהו.
לא, אין בריף, אין בריף. זה גם, זה כאילו, תעשי לנו ספר. אוקיי, תעשי לנו ספר של לפחות 100 עמודים. זה הבריף. והוא כתב לי, אבל אני רוצה שזה יהיה ספר, סיפור, זה נם אמרתי, כי זה כאילו היה מבוסס על זה שהוא קרא את הסיפור הזה. הוא קרא את הסיפור שאמרתי לך שכאילו עשיתי באקטוס. והוא אמר, אני רוצה משהו שהוא ישראל, שהוא לא יכול לקרות בקנדה. עכשיו, אני קצת חששתי, כי אז פרספוליס בדיוק היה כזה בסי. כתבתי לו, אני לא, זה לא יהיה פרספוליס. אז הוא אמר, לא, זה בסדר. בסדר, תעשי מה שאתה רואה. ובאמת ממש לא התערלו את קריס אוליברוס, שהוא הכיר את רון קוטרלי, שבעיניי זה באמת אחת ההוצאות הכי שוות. הוא באמת בן אדם מאוד מאוד מיוחד. מבחינה זאת שהוא באמת לא מתערב. הוא כזה, אם הוא מחליט שבן אדם מסוים, הוא רוצה, יעשה קומיקס, הוא לא... זהו, זה הדבר. הוא אוהב את מה שאתה עושה, תעשה ספר והוא מדפיס אותו. לא היה התערבות בכלל, שום דבר.
שום עורך, כלום. שום...
כלום. פשוט שלחי לנו את הספר, אנחנו נוציא אותו.
לא היה, לא יודע, את הסיפור לפני...
לא, כלום.
וואו.
שום דבר. אני אפילו קצת הרגשתי חוסר בזה, כי אני עבדתי במין לימבו כזה, וזה היה לי מאוד קשה, כי לא ידעתי אם אני עושה טוב, אם זה זה, אם הם יאהבו את זה, אם לא יאהבו את זה, הייתי מאוד בלחץ. אבל זה לא, הוא לא ראה את זה בכלל כחלק מהתפקיד שלו. זהו, נתנו לי איזו מקדמה מאוד קטנה, אבל זה לא משנה, כי המשנה היה שיוציאו את זה, שזה כן. יהיה. זה היה בעצם העיקר.
ובאמת איך ניגשים לדבר כזה?
קח לי איזה חצי שנה למצוא רעיון. ואז ניגשים את זה כמו שניגשים, פשוט עושים את זה, כאילו, בתחילה. עכשיו, אני, יש כל מיני שיטות, הרי כל, יש אנשים שכותבים ומציירים ביחד, או תוך כדי, אני חייבת שזה יהיה מאוד מאוד מסודר, בגלל שהנרטיב אצלי תמיד מאוד תפור. זאת אומרת, הכל נורא נורא, זה לא, זה משהו מאוד, נרטיב כזה שהכל, כן, יש לו, אין נגיד, אני, כמעט אין דברים מיותרים כמעט, או זה כזה מאוד מעודק, אני מאוד אוהבת שזה עלילה מאוד מעודקת, כמו סרט.
כן. גם בעצם את ביימת את ה...
כן, זה בא אחר כך. זה בא אחר כך. מתוך זה אני חושבת. מאיך שאני כותבת ומציירת, בא העניין של השחקנים. אבל זה בא, אז עוד לא ידעתי את כל הדברים. אבל כן, זה... כבר ידעתי שאני עובדת מאוד בסדר, אני צריכה לכתוב קציר, אני צריכה לכתוב תסריט, אני צריכה לעשות סטורי בורד, אני אחר כך, רק אחר כך באה לצייר.
ובאקטוס לא עשית את זה בספרים? כאילו את הקטע שיש ממש שחקנים ש...
לא, 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 לא.
זה פעם ראשונה ש...
השחקנים, לא, זה לא היה. זה היה כמו שזה, עבדתי עם רפרנס, עבדתי עם עצמי מול המראה, כל ה... באקסיט וונס, בגלל שזה פתאום היה משהו נורא נורא גריחה וכיף, וכאילו עם המון משזה, אי אפשר לעבוד, תתחיל לחפש רפרנסים לכל. אז עבדתי חברים וקרובים. כי, לא, כי אני אגיד לך, הכתיבה, זה קשור לכתיבה, הכתיבה, או הדרך סיפור. הדרך סיפור היא שלי שאין מחשבות. יש רק אנשים אומרים או אנשים עושים. אין, אתה לא, הם אנשים בלי, הם לא, אין כזה מה בן אדם חושב בראש, או, אין קפשנים. הקפשנים זה רק באותו זמן, למחרת בבוקר. זאת אומרת, הסיפור מועבר דרך האקשן של הדמויות. גם דיבור זה אקשן. אז אתה צריך דרך זה להבין מה הם חושבים, או מה הסאבטקסט שלהם. כי אנשים לא אומרים באמת את מה שהם מתכוונים. תמיד יש מאחורי זה משהו. ואז הבן, רציתי שלכל דמות תהיה את השפת גוף מאוד ספציפית שלה. אז זה לא יכול להיות רק אני, או רק אני ועוד זה. זה צריך להיות, לכל דמות צריך להיות מישהו שהוא, יש לו את השפת גוף הספציפית שלו.
הבנתי.
ואז עבדתי עם חברים וקרובים. בנכס, חברת, כבר לא יכולתי, א', כבר לא יכולתי... לא יכולתי כבר להגיד, הזדמנות, חיים, כבר הייתי צריכה. אז כבר שכללתי את זה. כי שחקנים עושים את זה, אבל הם עושים את זה הרבה יותר במודעות, והרבה יותר טוב. ואז, גם אז עוד לא הבנתי כמה. זאת אומרת, מה זה אומר להכניס אנשים, זאת אומרת, מה שאני חושבת שגיליתי בעבודה עם השחקנים, זה, השחקנים לא רק עושים מה שאומרים להם, הם מביאים...
ברור, מעצמם.
סיפור שלהם לדמות, כן. ומשפיעים על הסיפור שלי, זה השפיע בצורה שממש השפיע על הסיפור.
כן, כמו שמאייר שתייחס לטקסט, אז הוא מביא את עצמו.
הם לא אוטומטיים.
כן.
והם מביאים רעיונות, ולפעמים הרעיונות שלהם, או האישיות שלהם, משפיעים על הסיפור, ומשנים אותו. וזה היה גם, ואז כן, זה משהו אחר. כי עבודה של קומיקסי בדרך כלל נורא, זה עבודה נורא של נזיר כזה. עובד... לבד, כל שאתה עושה, הכל אני עושה, ויש בזה, ופתאום להכניס אנשים שישפיעו, היה בזה משהו חדש ומאוד כיפי.
צריך לשחרר כאילו מהאגו ו...
כן, כן, להזמין אנשים, כן. להתערבב לך בעבודה.
ואז אחרי כמה שנים מוצאת את זה?
זאת אומרת, עדיין אני בשליטה על הכל, כן?
לא, ברור, אבל אני אומר, צריך כאילו קצת להוריד כן. מהאגו, כי את בעצם מכניסה פה איזה דיאלוג.
נכון.
ואז באמת תוך אחרי כמה שנים זה יצא? מהרגע ששלחו את האימייל?
הספר הראשון לקח יחסית מהר, לדעתי שנתיים וחצי. ומאז נהייתי רק יותר ויותר איטית. בכלל, אני הרבה פעמים חושבת איך שבצעירות היו אומרים לי, את יכולה לעשות לנו לעוד יומיים סיפור של 5 עמודים? בטח, עמוד כפולה. ספר, הכל היה נורא, הייתי עושה נורא מהר המון, אולי דברים אולי פחות טובים, אבל היה משהו שהיום כל דבר זה קריאת ים סוף.
כן, ולא ציינו בפתיח, אבל היה פרסים לספר, ונכון, כאילו הספר הזה.
Exit Wounds?
כן.
Exit Wounds שינה לי את החיים. זה ממש שינה לי את החיים. קודם כל זה שינה לי את החיים... מזה שעשיתי אותו, שבכלל התמודדתי, תראה, יש לך חלום, ואז אתה מגשים את החלום. אחד אפשרויות זה שאתה תרגיל שזה לא החלום שלך, ובעצם רצית משהו אחר, ואחת האפשרויות זה להגיד, כן, וואו, הנה, זה הדבר. מצאתי את מה שאני רוצה לעשות בחיים. כי עד אז עשיתי גם, אז הייתי מאיירת, ועשיתי אנימציה, ועשיתי זה, ועשיתי מלא דברים, לימדתי, אבל זה היה ממש, כן, ועשיתי קומיקס, אבל כן, זה הדבר. הספר הארוך, הרומן, לכתוב רומן גרפי. וגם היה איזה רגע מאוד משמעותי שבשנה האחרונה עזבתי את כל הלקוחות. עזבתי את הייתי מאיירת עיתונות 15 שנה, זה היה הפרנסה העיקרית שלי. וראיתי שאני צריכה להשקיע בספר, ופשוט החלטתי לעזוב את כל הלקוחות ולהשקיע רק את זה, וזה היה צ'אנס. זה היה לקחת צ'אנס. זה היה לקחת צ'אנס מאוד גדול, גם כלכלי, ולעשות את זה. לא לפחד. וכיו לי כבר שני ילדים וקטנים, ובן זוג שלי עשה דוקטורט, זה לא ש... כאילו. אז זה היה מאוד משמעותי, ואז שהוא יצא, והוא כן, הוא כאילו, והוא הצליח, והבנתי שזה מה שאני יכולה להמשיך לעשות את זה, שזה מה שאני יכולה להמשיך לעשות. אז זה היה מאוד כיף. ושגיליתי שיש המון פסטיבלי קומיקס בעולם, והם כולם מחפשים את מי להזמין, ומספיק להוציא ספר אחד בשביל שיתחילו להזמין אותך למלא מקומות בעולם, והתחלתי לנסוע הרבה. זה היה גם כן, ולפגוש אנשים.
אבל את עשית הפניות האלה, לא?
לא, לא צריך.
אוקיי.
כי כל כך, כי מחפשים כאילו אנשים. אז כן. אז זה יחד עם זה של הספר, הוא גם יצא, עוד פעם, הכל מתקשר, בסופו של דבר, הדברים שאתה עושה מתקשרים, כי נגיד, השנים שעשיתי באקטוס, והייתי בעצם בסלף פאבליש, כאילו שהוצאנו לבד את הספרים, והפצנו אותם בעולם, יצרתי כן קשרים עם אנשים, אז כשעשיתי את אקזיטוונס, כשעבדתי על אקזיטוונס, כבר מכרתי אותו, היה לי כבר קשרים, והתחלתי למכור אותו להוצאות בחול.
הבנתי.
תוך כדי שעשיתי אותו.
יפה. ואיך בסוף, עם ספרי ילדים, היה לך איזה קריצה? כי בכל זאת היה לך ילדים? או...
לא, ספרי ילדים, התחלתי לעשות לפני שעה לילדים.
אוקיי, ו...
זה תמיד עניין אותי, הפורמט הזה. הפורמט של ספרי ילדים. גם לא הפסקתי לקרוא ספרי ילדים. גם בנאורים, זאת אומרת, רשמתי את דנה לספריית בית אריאלה, כדי שאני אוכל להמשיך בגיל 15 להמשיך לקחת מהספרייה של הילדים. כי לא בגלל שאני לא חושבת שהיה אכפת להם, אני חשבתי שזה קצת פשלה, כאילו שאני אחליף שם ספרים, אז אמרתי שזה בשביל דנה. אז תמיד רציתי לעשות, לקח כמה שנים עד שנתנו לי את הצ'אנס הזה, כי הציור שלי היה מאוד גרוטסקי בתחילת הדרך. ולא כל כך רצו לקחת לי את הצ'אנס הזה, גם עולם שהיה אז מאוד שמרני, גם היום הוא יחסית שמרני, אבל בתקופה הזאת של דווקא שנות ה-90, כן. פתאום היה תקופה שהוא הפסיק להיות שמרני לאיזו תקופה. וחיפשו דווקא דברים אחרים, ואז, לא, זה היה כבר סוף שנות ה-90, עשיתי ב-2000, עשיתי את אבא בורח עם הקרקס, עם אתגר גם.
כן. ובאמת, את חשבת לחזור לסגנון כזה, שהיום זה... זה יותר טינטין.
כן.
ונגיד עם אתגר קרת בהתחלה זה היה יותר כזה גרמני מופשט.
כן.
את לפעמים אומרת לעצמך, מה אני צריכה עכשיו רפרנס ולעבוד הרבה עבודת, למה לא לעשות איזה קו חופשי כזה?
כן, יש עכשיו זה פתאום קורה לי. זה היה איזשהו תהליך, הבחירה בסגנון היא לא... זה משהו מודע ולא מודע, זה איזשהו, עוד פעם, זה איזשהו דרך שפתאום, בהתחלה אני הייתי נורא אקלקטית, כל פעם אמרתי, זה מוצחי מנהי, אולי עשה ככה, אולי עשה ככה, טכניקה כזאת, צבעי מים, סקרץ' בורד, הגיע המחשב, להתחיל לשחק במחשב, היה איזשהו, אני חושב שזה, בשבילי זה תמיד קשור גם לכתיבה, זאת אומרת, הסיפורים השתנו, הסיפורים נהיו פחות גרוטסקים ויותר ריאליסטיים, גיליתי את הגרוטסקיות של המציאות, גיליתי את זה שכשאתה אומר משהו דווקא באופן מעודן הוא יכול להיות יותר חזק, כי לא חייבים להרוג את כולם. היום מאוד קשה לי להרוג אנשים בסיפורים, אז כל פעם היו מתים נרצחים בכל מיני רציחות משונות, כאילו שאפשר, שלא צריך, הלואו קי, כאילו, ש... ואז, וזה השפיע גם על הסגנון של הציור, זה הולך ביחד, זה אפילו לא... זה לא, זה אפילו לא שאתה אומר, הקומיקס הוא ציור, השילוב של סיפור וציור והיחסים ביניהם. זה פשוט בלתי נפרד. זה לא, זה לא סיפור מצויר.
כן.
זה, זה פשוט, זה, זה הדבר, זה, זה, זה כתיבה באמצעות ציורים. ואז הטון צריך להיות מתאים, מתאים את עצמו. הטון שאתה מספר, על מה שאתה מספר. והטון של הציור. עכשיו, אני מרגישה שגם בספר החדש, במנהרות, הוא הרבה יותר משוחרר ויותר פרוע מהנכס, ובטח מ-Exit Wounds.
כן.
כאילו יותר פלייקי כזה, בסגנון. וגם, זה גם עניין של מיומנות, אני חושבת של רישום, שהשתפרתי, וכל השעות האלה שיושבים ומציירים. אבל... זה גם איזשהו משהו שקורה, כן, שעכשיו אני גם, אולי הספר הבא יהיה בכלל חופשי, כן.
ואיך עבדת על זה? כאילו, זה הידני במחשב, אייפד?
קודם כל, אייפד זה גם ידני. לא ראיתי אייפד שמצייר לבד.
לגמרי.
אני מאוד נכנסתי לעניין של הציור מחשב כבר מסוף שנות ה-90, כבר היה לי וואקום. את הספר האחרון עשיתי באייפד, דעתי זה ממש שיפר לי את הקצב.
מה, עם פוטושופ או פרוקריאט?
לא, פרוקריאט. הפוטושופ של האייפד זה על הפנים.
כן, לא נעים כל כך המגע.
לא, לא, פשוט לא, אין שם, אי אפשר לעבוד איתו.
יש משהו הפרוקריאט, כאילו בתחושה של הקו שהוא יותר...
כן, זה אחלה תוכנה. ממש. ונורא נהניתי עם זה מהאייפד. אייפד פרו, אני חיכיתי לדבר הזה, באמת גם זה. זה 30 שנה אני מחכה למוצר הזה. של הבלוק ציור הדיגיטלי. וכל פעם היו יוצאים כל מיני דברים, והייתי בודקת אותם, וזה לא היה זה. סוף סוף זה הגיע.
אני חשבתי שאני חיכיתי הרבה זמן, אני חיכיתי 6 שנים, אבל זה כלום למוצר.
לא, חיכיתי החלום על הבלוק ציור הדיגיטלי. הייתי קוראת בעיתוני מחשבים. נו, מתי זה כבר יצא? היה נראה לי כל כך הגיוני שזה יהיה. וזה הדבר כי אפשר לצייר בכל מקום.
כן.
זה בתיק, ואפילו לסיני לקחתי את זה, כי עשיתי את הספר הזה, והמנזוג המסכן שלי, שהוא כובל רוצה שאני אצא לחופש, ואמרתי לו, ואמר, בוא ניסע לסיני, אמרתי, טוב, אבל אני לוקחת את האייפד. אמר, טוב, בסדר, בסדר, אתה יכולה לקחת את האייפד. ציירתי שם את הקומיקס. היה מאוד כיף.
וואו, זה... כן. תגידי, הבדל בין מאיירים היום ומאיירים לפני 15 שנה? מרגישה שיש?
במאיירים?
מאיירות, מאיירים.
לא, אבל באישיות שלהם?
לא, בגישה שלהם. כאילו, כי את מרצה כבר כמה שנים?
אני מרצה 26 שנה.
אז ראית הרבה מאיירות ומאיירים, וגם בפרקים שלנו הרבה פעמים הזכירו את הקורס שלך. גם של ספרי ילדים וכל מיני קורסים. אז את מרגישה שיש איזה אבולוציה? אם זה גם ברמת גימור, אם זה בנולדג'.
כן, קודם כל, המאיירים שיוצאים היום מהבתי ספר הם הרבה יותר מקצוענים. עכשיו, אני רוצה להגיד שאני מדברת על מקצוע, כשאני אומרת מקצוענים, אני מתכוונת בשיא הכבוד למילה מקצוע.
אוקיי.
לא מקצוע מבחינת של, כאילו, יש מקצוע ויש אמנות. בעיניי מקצוע זה הדבר, אמרתי לך בתחילת, המקצוע שלך זה אתה. אז כאילו, הדבר הזה שכן, מבחינת, גם מבחינת הידע, מבחינת ההיכרות שלהם עם מאיירים בעולם, עם מה קורה, מבחינת היכולות, השכלול של של השפה. אז כן, מבחינה הזאת אני חושבת שהם הרבה יותר הרבה יותר טובים ומשוכללים. אני חושבת שלא, אני חושבת שהיום זה אולי יותר, יש גם זה גם יותר קשה, וגם יש דברים יותר קלים. זה יותר קל מבחינה הזאת שיודעים שיש שיעור, אז באמת בכלל שיש כזה דבר שיש כזה מקצוע ש שהעולם וגם זה שהעולם קיים. זאת אומרת, הדבר הזה של האינטרנט, של הטיסות, אז היו בימים שיש טיסות, עוד נחזור לזה, אני מקווה, שהעולם קטן, ואפשר להגיע, זאת אומרת, אפשר להגיע גם ואז השוק הרבה יותר גדול, האפשרויות שלך יותר גדולות. מצד שני, התחרות שלך יותר גדולה.
נכון.
יש גם יותר מהערים פר אוכלוסייה. וגם אני חושבת שאנחנו בתקופה מאוד, בתקופה קשה כלכלית, שמפחדים לקחת צ'אנסים. כמו שאמרתי, עכשיו לא בצמיחה.
כן.
בשנים של הצמיחה, גם שצמיחה של העיתונות, אחר כך הצמיחה של האינטרנט, היה בוסט כזה של בואו ננסה דברים, ונעשה דברים, אולי דברים, מה יתפוס? אז היה המון מקום לניסיונות, נתנו יותר מקום לניסיונות משונים.
כן.
והיום אני חושבת שיותר אני רואה, בסופו של דבר, ההייטק השתלט גם מבחינות של הדבר הזה של המסה, שאתה פונה למסה של אנשים, ושאתה פונה למסה של אנשים, זה צריך להתאים פתאום לטעם נורא נורא רחב.
כן.
אתה מבין שאתה עובד? היתרון של אומן השוליים, או שאתה עובד בשוליים, בסדר, אין לך כסף, אין לך קהל, אבל אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. והמקסימום שיכול לקרות זה שתהפוך למיינסטרים. כי אתה כבר בשוליים במילא.
כן.
ברגע שאתה צריך, שמצפים ממך, בוא נגיד שאתה עושה עבודה להייטק, לחברת הייטק, ומצפים לך לפנות לקהל מאוד מאוד רחב, אז מצפים לך לעשות משהו שהוא, עכשיו, איך הם עובדים, האנשים שם עם החליפות? אין להם היום חליפות. זה לא משנה, שעכשיו הם עם קעקועים ושורט, כן. החליפה אצלהם בראש.
כן.
הם לא מבינים את העבודה, את הזה. אז הם אומרים, הם כאילו רוצים לעשות משהו שכולם יאהבו. ואז, עכשיו, הם לא יודעים מה זה כולם יאהבו. אף אחד לא יודע מה כולם יאהבו. רק בעתיד נדע מה כולם אוהבים. אז הם רוצים לעשות את מה שכבר אהבו. עכשיו, אומן לא עובד ככה. אתה לא עובד על מה אהבו. אתה רוצה כל הזמן לעשות משהו אחר. ואז אולי יאהבו, אולי לא יאהבו, אבל אז בתוך זה אני מרגישה, הלחץ הזה של הלחץ הזה של השוק הוא יותר, הרבה יותר חזק.
כן, גם הרבה פעמים את פתאום, נגיד לי, נורא קל למצוא, כאילו קל לבלוט נראה לי. דווקא למרות שיש כל כך הרבה, אז נורא קל לי עכשיו לבחור מאיזו רשימה, אם זה היה עכשיו חודש בגמר קורונה במקשקש במגזין שבחרנו, אז יותר קל בגלל שהרבה אנשים מתבטאים לעשות דברים שהם רואים אותם בכל האתרים, אז פתאום להוציא את זה שעושה משהו שונה, נכון. אז זה יותר קל. ובאמת בהקשר הזה, איך באמת את בוחרת את המאיירות שלך, שלך כאילו בספריית נוח, שאתם בוחרים את ופינקוס, אתם בוחרים את מי אתם כן. עובדים איתו, איך באמת אתם עושים את הבחירה הזאת?
אנחנו מחפשים מישהו שיודע לספר סיפור. כי אנחנו לא, כי עוד פעם אנחנו עושים ספר, זה קומיקס, והסטורי טלינג זה הדבר הכי משמעותי, וזה מה שאנחנו עושים. אנחנו חפשים את זה, ואנחנו חפשים סגנון באמת שהוא קצת אחר. שיש בו משהו שהוא, כי כל ספר צריך להיות משהו שונה. וגם הסדרה הזו, ספריית נוח, עוד פעם זה עוד דבר כזה, שירמי ואני פתאום מתחשק לנו לעשות משהו ביחד, ואנחנו אוהבים את העניין של ההדפסות, כל ההתרגשות סביב זה. אז החלטנו לעשות את הסדרה הזאת, שזה הרבה יותר גם באיזי מאקטוס, כי אנחנו לא מחויבים להוציא כל שנה, כל שנתיים, מתי שיש, עובדים על זה, אבל יותר באיזי. ואז אנחנו גם בוחרים את איזה מאייר או מאיירת שמעניין אותנו משהו בקו.
כן.
שמשהו שהוא אחר, ובסטורית, ושיכול לספר סיפור. רואים את זה בציורים. אבל האמת שהקושי הגדול זה למצוא את הטקסט ולא למצוא את המאייר. הבעיה שלנו בדרך כלל שאנחנו לא מוצאים טקסט טוב. וברגע שמוצאים את הטקסט הטוב, אז כבר אפשר למצוא לו את המאייר או המאיירת. וזה זה רוב המאמץ הולך לשם.
אוקיי. פתאום קלטתי שלא שאלתי אותך כלום על בתיה קולטון.
כן. בתיה זה גם סוג של ירמי, שלי. זאת אומרת, בתיה וירמי, בתיה זה אותו סיפור, מבחינה הזאת של, שהיא, בוא נגיד, עם ירמי זה כאילו יותר הסיפורים, ובתיה כאילו אחראית על הציורים. כאילו יש לי שני מלאכים כאלה שמלווים אותי. אין, זאת, כל מיני, כלומר, באמת, בתיה אחד האנשים הכי מוכשרים ביקום, ואין בכלל מילים כמה היא עזרה לי וכמה היא השפיעה עליי בקטע של הציורים, בקטע של הציור, בקטע של טכניקות, או ללמוד מצוחת מחשבה שלה, שלא לדבר על זה שכל דבר שאני עושה, אני מראה לה ואני אומרת, מה את חושבת, מה את חושבת? עכשיו אנחנו חושבים גם סטודיו משותף, שאנחנו במנשר, בבניין של מנשר, אז גם אנחנו מתראות הרבה. והשותפות הזאת, השותפות שיש לי, השותפות חיים הזאת, המקצועית שיש לי עם ירמי ועם בתיה, זה אני באמת, אני חושב, זה הדבר הכי חשוב שקרה לי, כאילו, בחיים המקצועיים. שיש מישהו שיכול, שאת מספיק, שגם נורא מעריכה את דעתם, גם יודעת שהם יגידו לי את האמת, אבל גם יודעת שהם אוהבים מספיק את הדברים שלי בשביל ש... כן, לא להעליב אותי, שזה לא יעליב אותי אם יגידו לי, אם היא אומר לי, זה קיץ', כן, ואת אומרת, לא, זה מכוער, כאילו, זה בסדר.
וכבר שאלו, גם אנשים אמרו, וגם הייתי חייב לשאול, יש כאילו, היה שנים שממש היה קשר עמוק בין הסגנונות שלכם, שכבר כן, היה לכם, נכון. יש לכם בבית הנסן תערוכה, וכאילו המשחק הוא כזה...
כן, מי זה? זה מי זאת? כן. כן, זה היה, אוקיי, בתחילת שנות ה-2000, היה פאזה שבאתי ואני החלטנו שאנחנו בעצם רוצות להיות אנימטוריות. פתחנו סטודיו שנקרא זזה, והתחלנו לעשות כל מיני פרויקטים באנימציה שאף אחד אין לא יצא לאור.
אוקיי.
אבל עשינו כמה פרויקטים רציניים למדי. אף אחד לא יצא, אבל עכשיו בשביל לעשות יחד, עשינו אנימציה קלאסית. בשביל לעשות אנימציה, לצייר את אותו סרט, אז היה כבר איזשהו קשר סגנוני בעבודה שלנו. קרבנו אותו יותר, וזה התקרב כשעשינו יחד את האנימציה. ואחר כך ההשפעה, אולי ההרצה שלי של אלבטיה גם, וזה הטריד אותנו, אבל לא היה לנו כל כך מה לעשות עם זה, ובסוף אמרנו, טוב, יאללה, נעזוב את זה.
כן.
יאללה, שיהיה. אחר כך במילא באתי יותר הלכה לכיוון של ספרי ילדים, אני הלכתי לכיוון של קומיקס יותר. בשנים האחרונות זה עוד פעם
מתחיל להיפרד. זה ממש אחרי דוקטור אח איה, כואב.
כן, נכון. אני באתי חזרה ל... ידנית ועזבה את המחשב קצת ואני שקעתי יותר ויותר בתוך האייפד ובקומיקס הזה שזה פריים אחרי פריים, אז כן,
יפה. טוב, וגם טוב, אני חייב לקרוא את השאלות של המאזינים שהם שלחו, אז אני אשאל אותם לפני שנסגור בעוד כמה שאלות. רוצו, לא עשית שקט על הטלפון.
כן, לא, עשיתי קודם. ואז הדלקתי כדי לראות מה היה השאלות.
טוב, אז שאלה ראשונה, שהיא מחולקת שתי חלקים. טוב, האם לדעתך המצב בו יוצרי קומיקס ישראלים רבים רואים בעצמם יוצרים אלטרנטיביים, ללא קשר והמצאה של תעשיית קומיקס מיינסטרים מקומית, לא מקשה על הקומיקס הישראלי להתרחב לקהלים רחבים יותר? או במילים אחרות, האם זה שקומיקסאים ישראלים רבים רואים בעצמם כיוצרים אלטרנטיביים, לא גוזל על הקומיקס הישראלי להישאר בשוליים?
אוקיי, השאלה הזאת היא נשאלה עוד, כאילו, היא שאלה מאוד ישנה. בעצם, כמו שאורי פינק פעם אמר, לפני המון שנים, הוא אמר, אני נוסע לבד באוטוסטרדה. כאילו הוא היה קומיקס המיינסטרים הישראלי, וכל השאר, אז הוא היה המיינסטרים, וכולם, הרוב היו אלטרנטיבי. קודם כל, אני חושבת, אנחנו חיים רק פעם אחת, וכל אחד שיעשה מה שהוא רוצה בזמן הזה. אני לא באתי פה במישן לפתור את קומיקס, את בעיית הפופולריות של הקומיקס בישראל. אני רוצה לעשות קומיקס, ואני רוצה לעשות את הקומיקס כמו שאני, כמו שהוא מעניין אותי. וככה, כמוני, כל אומן אחר. ובכיוון שהמדיום הזה הגיע לישראל באיחור, והוא הגיע לכאן בשנות ה-70, אז ההשפעה הגדולה שלו מההתחלה, של היוצרים שלו מההתחלה, היה גם זה, זה גחת הזאת, זה היה מלכולה, קאטינג אג' של שנות ה-70, אני מדברת על דודו גבע. הוא השפע מהקומיקס אנדרגראונד האמריקאי. ואותו, וזה מה שהוא עשה, וזה אז הוא התחיל להשפיע על יוצרים פה. זה דבר אחד. דבר שני, אין בארץ אפשרות, הקומיקס מיינסטרים מאוד קשור לתעשיית הקומיקס. ושנברת על תעשיית קומיקס, זאת אומרת על תעשייה. וזה אתה יכול לראות שקיים, כתעשייה כזאת, קיים בעיקר בארצות הברית, נגיד בצרפת, וביפן. זה המקומות שבהם יש קומיקס, המון המון קומיקס באמת established, כאילו הקומיקס הוא... זה אומר שיש אנשים שמציירים, כותבים, ויש אנשים שעושים את הסטורי בורד, ויש אנשים ש... נגיד אומרת על אמריקה, כן? ויש אנשים שצובעים, ויש אנשים שעושים את האינקינג, וזה ממש כמו מפעל. מפעל אומנותי, אבל זה מפעל. בארץ אין את ה... זה לא קיים. אז מה שיש לך זה את האינדי. אנשים שאתה עושה, אתה עושה, זה קצת כמו שהיו סרטים פה פעם. למה אין פה סרטים הוליוודים כאלה שאין, אין לזה, אין את התקציב, אין את התעשייה שתגבה את זה. אז מה שיוצא זה סרטי אינדי.
כן.
אנשים פועלים בתוך מה שהם יכולים, כאילו, אז, ועוד פעם, הדבר הזה זה שכאילו היוצר, עושה מה ש... מה ש... זה בשביל זה באנו בשביל לעשות מה ש... כמו שאמרתי עם אקטוס, אז באתי לעשות מה שבא לי.
כן.
ואחרת אני הייתי הולכת, יכולה אולי, אתה יודע, למצוא משהו קצת יותר משתלם.
כן, לגמרי. והנה עוד שאלה קלה יותר. איך את מוצאת מוטיבציה לאייר כל הזמן?
אני לא צריכה מוטיבציה יותר, כי זה הדבר שאני, זה הדבר שאני בסופו של דבר הכי אוהבת לעשות. אז אין לי בעיה לעשות אותו 20 שעות גם ביום. זה מה שעוזר לי כשאני עושה קומיקס. לפעמים, כן, לפעמים, הבעיה היא למצוא מה לצייר. כשאין לי מה לצייר, אז אני יכולה גם לא לצייר, אבל, ואז זה קשה, כי חסר לי משהו. לא כל כך, כאילו, הדבר למצוא, צריך למצוא את המה, ואז זה כבר לא בעיה. אני, כשעשיתי את, עכשיו את הסבת מנהרות, עבדתי בדרך כלל 10-12 שעות בציור. כתיבה, אני לא יכולה לכתוב כל כך הרבה שעות, אבל לצייר אני יכולה 10-12 שעות ביום רצוף, אולי גם יותר, וכל בוקר אני יכולה להגיד שקמתי, אמרתי, איזה כיף, אני הולכת לצייר. מאוד פתטי.
לא, זה מטורף. בקטע טוב. רגע, ובכל זאת את אמרת ש-26 שנה את מלמדת.
כן.
אז יש את הקורס ש... אני לא יודע אם זה קורס ספרי ילדים, ויש גם שפה אישית שאת מעבירה, או לא?
אני מלמדת קורס סיור ספרים, ואני מלמדת קורס של קומיקס, שעושים חוברת קומיקס, זה כותבים, ואני מלמדת... גם שנים ב' או א'.
אז זה קורס קומיקס והספרי ילדים. את יכולה להגיד מה את חושבת שיש בו, שכל כך הרבה מהירים ומהירות הושפעו ממנו?
הקורס סיור ספרים זה קורס שבעצם גם, אני עושה אותו גם במקביל לבתיה, זה קורס שאנחנו, הנה נחשוף את זה, כי זה כאילו לא יודעת כמה יאהבו את זה במוסדות, אבל בעצם זה ממש קורס שאנחנו, הוא כמו שיחה של זה השיתוף המושלם של שתינו, של השיחות שלנו, של הדברים שמעניינים אותנו. ואנחנו ממש, זאת אומרת, אני התחלתי ללמד אותו בבצלאל כבר לפני הרבה שנים, אבל באיזשהו שלב זה נהיה משהו שגם באתי ללמד את זה בשנקר, ואנחנו כל הזמן באיזושהי שיחה סביב זה. לא יודעת, שזה, קודם כל, זה הקורס, זה הקורס היחידי שאתה יכול לבוא ולעשות, להייר ספר שלם, ובאמת גם הדבר הזה שזה ספר גמור, מההתחלה עד הסוף, וזה היה משהו שהיה מאוד משמעותי לנו, כבר בהתחלה שדיברנו, מההתחלה, בהתחלה בשנים הראשונות היה לי קשה, כי היה לי מעט שעות, אבל עכשיו זה קורס סטודיו בבצלאל, זאת אומרת, זה קורס של 6 שעות, אפשר לעשות, עושים ספר שלם, ובעיניי תמיד הדבר הזה, שזה לא 3 איורים או 5 איורים שאתה בוחר מתוך סיפור, אלא שאתה עושה רצף, שאתה גם מתייחס לעיצוב של זה, שאתה מתייחס לגודל, שאתה מתייחס לכל הדברים, ומייצר מההתחלה ועד הסוף, כולל אולי כפולות שהן לא יפות, אבל הן נכונות, אולי לא בדיוק מה שאתה רוצה לצייר, אבל אתה צריך לצייר, אתה מרגיש שאתה צריך כדי. אז אתה מייצר את המוצר השלם הזה, אתה מתמודד עם הדבר הזה. גם בקורס קומיקס שלי זה הולך אותו דבר, כי אנחנו, הסטודנטים עושים חוברת. אז יש דבר, הדבר הזה שאתה עושה משהו עד הסוף, כולל ההפקה שלו, זה חוויה בעיניי מאוד חזקה.
כן. כנראה שזה מה ש...
גם בשבילי כמרצה, לעבור את התהליך הזה מהצד, לראות את זה קורה.
וזה אף פעם לא משעמם אותך.
זה, איך זה יכול להיות משעמם? לא. לראות אנשים עושים, בוא נגיד שחוץ מלצייר ולכתוב, ללוות אנשים, לראות אנשים, או לעזור לאנשים בתהליך הזה, לעשות אותו, זה מרתק. זה, כן, זה כיף נורא. אנשים צעירים, כאילו אנשים שרוצים לעשות משהו ועושים אותו.
כן, אני מסכים. ואוקיי, אני לא הכנסתי, אין לנו זמן, אבל הקשר שלך לאחותך, לדנה, ובאמת איך, איך החיבור, כי שניכן יוצרות, יצאתם, כן. לא הלכתם עם עוד רפואה וזה.
כן.
אז, אז איך באמת זה משפיע, אם זה בתסריטים ודברים שהיא כותבת והדיאלוג ביניכן?
זה מעניין כי לא התחלנו באותו דבר, זאת אומרת דווקא זה התחלנו, דנה הלכה להיות שחקנית ואני הלכתי להיות מאיירת. מה הקשר כאילו? דווקא מאוד מאוד אחר, אני כאילו הלכתי להסתגר בחדר, כן. והיא הלכה חוצה לעולם, לטלוויזיה, כן. ואז אני חושבת שהתהליך הוא שאתה, גם השחקן אומר טקסט של מישהו אחר והמאייר מאייר טקסט של מישהו אחר, וההתפתחות הייתה גם שלי וגם שלה, בלי תכנון, כאילו בלי הזה, לקראת שאני רוצה להייר דברים שלי, לתכנים שלי, שמעניינים אותי, שאני יוצרת אותם, וגם היא בתור, עברה את התהליך הזה כשחקנית, שהיא רוצה לייצר את התכנים שהיא תשחק אותם. ואז פתאום מצאנו את עצמנו כאילו באותו מקצוע, לכתוב. עכשיו, זה אין לנו שיתוף הרמה הזאת שאנחנו, יש המון, קודם כל אני מאוד קרובה לדנה, ואנחנו, אז אני תמיד מראה לה גם, היא איזושהי אוטוריטה, אני מאוד מאוד, אני מעריצה את איך שהיא כותבת, והיא מאוד עוזרת לי מבחינה הזאת, היא קוראת, היא אומרת תיארות, היא גם מאוד, יש משהו שמאוד כנה, טוב, זה גם דנה, אבל היא מאוד חד. וגם היא נותנת לי לקרוא, ושואל מה דעתי, וזה כן, זה כיף. זה עכשיו היא הולכת, עכשיו היה התכנון שהיא תעשה מהנכס סרט. זה קצת, הקורונה קצת תקעה אותנו בינתיים עם הכספים והזה, אבל זה אולי עוד יהיה.
וואו. זה טוב, מגניב. עכשיו זה שאלות, השאלות הקצרות.
אוקיי. אתה מזהיר אותי כי אני מדברת הרבה.
לא, פשוט זה הסקשן, רשום, סעיף זה. יש איזה פרויקט צעד או דברים לנשמה שאת עושה חוץ מזה?
היה לי פרויקט צעד שכתבתי את המנהרות. היה לי איזה פרויקט צעד. הוא ברישום, אבל מחברות רישום כאלה של, שהם גם סיפורים, אבל יותר מבוסס הרישום וכל מיני דברים דוקומנטריים שקרו לי, אבל הפסקתי את זה כשהתחלתי לצייר את מנהרות, כי פשוט לא היה לי זמן.
כן.
אז הוא מחכה.
באיזה טכניקה?
עיפרון.
אוקיי. איזה סוג עיפרון?
איזה עיפרון?
זה סוג.
בדרך כלל אני עובדתי עם עפרונות מכניים, אבל עם עופרת רכה. שני בי...
אוקיי. יש סקיצות שאת... את עובדת עם סקיצות? כאילו שאת,
כן.
שאת לא מכניסה וזורקת, וכאילו גם ברמת הצביעה?
מה זה... אני זורקת מלא. כן, זה לא ממש מצליח מיד. כאילו... יש הרבה דברים, כן, שצריך לעשות כמה פעמים. אז זה לא ממש סקיצות, זה כאילו אני עושה את זה ועושה את זה עד שזה קורה, אבל כן, בספר המנהרות דווקא, בסוף, אחרי שסיימתי לצבוע, גם עבדתי עם עומר פורט, שהוא מהיר צעיר, וגם צבעתי. בסוף צבענו איזה 40 עמודים, צבענו עוד פעם מההתחלה.
וואו.
כי לא הייתי מרוצה, אז חשנות. כן, עושים ועושים, עד שזה מתיישב.
יפה. מה את שומעת בזמן היצירה, העבודה?
כלום. אני לא שומעת, כי אני פשוט לא מסוגלת, לא שומעת במילא. אני לא שומעת, לא יכולה. זה לא שאני לא, זה לא שזה מפריע להתרכז, אלא זה לא משמעת, אני כל כך מרוכזת שאני במילא לא שומעת שום דבר. פעם דווקא כן, הייתי רואה אפילו סדרות תוך כדי זה, אבל
כן.
עכשיו פשוט כן.
טוב, ודיברנו על חלומות כבר, אבל מה החלום עכשיו?
החלום עכשיו? זה חלומות או שזה מעשי? בשבילי זה מעשי. החלום, לא, עכשיו אני, קודם כל אני רוצה שהספר הזה, שהוא יצא כבר, שהוא יהיה בחנויות, שיקנו אותו, שיגמר הקורונה, שאני אוכל לנסוע לחוץ לארץ, שיצא גם שיצא בחול. אחר כך יש לי תוכנית לעשות ספר קומיקס לילדים, שאני כבר הרבה זמן רוצה, יש לי כבר את הטקסטים. אני צריכה כבר, רוצה הרבה שנים, אני רוצה לעשות את זה. אחר כך יש לי עוד תוכניות.
אוקיי, בסדר, לא נחשוף הכל.
לא.
יש איזה מקום בחול אם הייתי יכולה לצאת עכשיו מהמדינה, היית נוסעת אליו להירגע כזה?
לאן לא? בא לי לנסוע ליוון, לאיסלנד, ליפן, להודו. לא, אני מאוד אוהבת לנסוע.
אוקיי. רשתות חברתיות את שותפה או שאת...
לא מאוד פעילה. אני קוראת, כן, מסתכלת הרבה. לפעמים אפילו מגיבה בפייסבוק. אבל לא מאוד מאוד פעילה מבחינת שמעלה דברים, וזה גם תמיד יש לי תוכניות לעשות את זה, ובמציאות תמיד, עוד פעם, יש המון עבודה לעשות.
כן.
המון דברים לעשות.
איפה היית ממליצה למהירות ומהירים עכשיו שסיימו פרויקט מר להציג עבודות, או ככה להוציא את הדברים שלהם?
או, אני חושבת שהפייסבוק והאינסטגרם הם מקומות מאוד טובים. הבעיה היא שההצפה, כמו שאתה אומר, איך אתה מתבלט. והמתבלט הוא, אני חושבת, לא בפלטפורמה, אלא במה שאתה עושה. זאת אומרת, מבחינת גם הפרויקט, כן, אני מאוד, מה שאני ממליצה זה לעשות פרויקטים. ותמיד היה לי פרויקטים אישיים שעשיתי, תמיד, תמיד מההתחלה. וזה הדברים שקידמו אותי בעצם. גם כשעבדתי בעיתונים, עבדתי בזה, עבדתי לפרסום, עבדתי, אבל הפרויקטים האישיים הם בסופו של דבר שהיו המקפיצות.
אוקיי. ויש איזה ספר או משהו כזה שנתן לך השראה, או משהו שנותן לך השראה, אם זה טקסטים שאת קוראת?
הכל נותן השראה. זה שם גם דיברתי על הדבר של שאתה לא יודע מאיפה יכולה לבוא השראה, והשראה יכולה לבוא אפילו מדברים גרועים.
כן.
הרבה השראה מאנשים, הרבה השראה ממדיות אחרות דווקא. אני חושבת שמאוד חשוב דווקא לחפש השראה לא בתוך המדיום שלך, אולי כשמתחילים אז כן, אז אתה מחפש מה עושים בתוך המדיום שלך, אבל באיזשהו שלב מאוד חשוב להתחיל להסתכל למדיום אחרים דווקא, להביא מהם, כי זה הדבר שמחדש, להביא ממדיום אחר, ממוזיקה, מקולנוע, מספרות, ממשהו אחר, להביא כן. לתוך המדיום שלך. זה נשבת מייצר את פתאום את ההפתעות או את הדברים הפחות צפויים.
אוקיי. מה הצבע האהוב עלייך בתקופה הזאת? אדום. אדום? אדום בכללי?
נורא משעמם, אבל אדום. אדום, אדום אש, כאילו. זה הצבע האהוב עליי.
גם על בניינים וזה, או רק בספרים?
תראה, הרי אין כזה דבר צבעים לא יפים.
לא, אדום נגיד ב...
יש רק צבעים, רק קומבינציות לא מוצלחות, אבל צבע זה אין צבעים. אני אוהבת את כל הצבעים. אני מצייר, אין לי ברירה. אולי את סגול אני פחות אוהבת. ראיתי שיש כאילו איזה הרבה מהערים, יש להם איזה יחסים מורכבים עם הסגול. ואני חייבת להגיד שלפני כמה זמן היה לי גם, הבנתי פתאום את הסיבה ואמרתי, זה הסיבה, ואז שכחתי אותה.
לא, גם זה לא רק מהערים, זה גם הרבה אנשים קשה להם עם סגול. כן.
אבל יש איזה סיבה, אני צריכה לחשוב, יש איזה, אבל הסגול, אבל בסופו של דבר שאני פציירת קומיקס, אני צריכה להשתמש בכל הצבעים, כי מתישהו חייבים, אין מספיק צבעים, אין מספיק צבעים, זו האמת. יש מחסור בגוונים בעולם. הלוואי שהיינו זבובים, כי אומרים שהזבובים רואים יותר צבעים.
מעניין. וטוב, רשמתי רק כבר, דיברנו על תוכנה אהובה עלייך היום. כנראה שזה...
לא, התוכנה הובה עליי, פוטושופ.
אוקיי, הפרוקריאייט, את עובדת
עם זה? פרוקריאייט פשוט לציור היא הייתה יותר טובה, לצביעה היא לא טובה. פרוקריאייט, הפוטושופ...
אז את מוציאה PSD, ואז את מעבירה את זה?
משהו בפרוקריאייט, אני לא יודעת, הם לא פתרו עם הצבע.
בסדר, לאט לאט, הם כבר עשו את הדבר החשוב.
כן.
ספרי לנו משהו שאנחנו לא יודעים עלייך.
משהו שלא יודעים עליי? אני ממש טובה בללמד ילדים חשבון.
וואלה.
הפתעתי?
כן.
כן.
זה שתי ילדים יש לך, הם כבר לא ילדים.
הם כבר לא ילדים.
הם בוגרים.
כן, אבל לא, אבל אני כאילו פיתחתי שיטה ללימוד חשבון הילדים. אז אם אני לא אוכל להיות מאיירת, אני אוכל להיות מורה פרטית לחשבון לגיל הרך.
טוב, אז זה עוד שאלה שאני צריך לשאול אותך. אז כן, אז רותו מודן, מה עכשיו, שאלה אחרונה, יש לנו הרבה אנשים שמאזינים והיו רוצים להוציא רומן גרפי, ובאמת איזה טיפ לעשות את זה? איך לעשות את זה?
לעשות את זה פשוט, פשוט לעשות את זה. זה הדבר הכי קשה. פשוט לא כאילו, אם אתה רוצה לעשות את ה... כן, צריך פשוט שזה יהיה. אחר כך, איך זה יהיה בעולם? זו כבר שאלה אחרת. שאם הטיפ על זה, או הטיפ הוא איך לעשות. כאילו, כי לעשות פשוט את היושב ועושה.
האמת שממה שסיפרת לי היום, אז דווקא נראה לי החלק של התחקיר שאת עושה, שסיפרת בתחילת הפרק, על זה שאת נוסעת ומראיינת אנשים,
כן.
אני חושב שזה הטיפ.
זה הכוונה? כן, אני קצת הייתי
כי לעשות את זה מהטיפים האלה של ה...
לא,
כי אני חושב שבאמת מה שאמרת על באמת לפגוש את האנשים, וזה מה שיוצר את הסיפורים.
כן, כן, אבל לא כולה, אבל יש כל מיני סוגים של סיפורים, ואנשים יכולים לעשות כל מיני רומנים גרפיים, שהם לאו דווקא סיפור שהוא נגיד נרטיבי. בגלל זה אני אומרת, אין לזה, אין פה נוסחה. ולכן רק כן, אז אולי זה נשמע מין שרי אריסון כזה, אבל באמת אין לזה שום, כי אני בסדר, אני רוצה לעשות סיפור כזה שדורש ממני לעשות תחקיר, כי מעניין אותי איזה עולם מסוים, ומעניין אותי שכל הפרטים יהיו כמו במציאות, ואתה יודע, לקרוא על איך מחזירים רכוש ועל איך עורכי דין כאילו בפולין איזה חוקים יש ו מה החוקים ומה זה, או כן, כל ההיסטוריה של עם ישראל, כדי כאילו להבין את מה זה ארכיאולוגיה ומה ההיסטוריה, איך עושים חפירה ארכיאולוגית. פגישות נהדרות, היה לי פגישה עם בן אדם שיודע לעשות פיצוצים, נגיד חבלנים, כי הייתי צריכה פיצוץ, אז איך הפיצוץ נגרם, אז מה עושים, והוא הסביר לי מה צריך להיות. אבל זה לסיפור קודם, סיפורים כמו שאני רוצה לכתוב, אבל יש המון אנשים שעושים דברים אחרים לגמרי. אז אם זה סיפור אוטוביוגרפי, מה אתה צריך לראיין? אתה תראיין את עצמך. כאילו, אז בסופו של דבר, באמת, נשאר הדבר הזה, שאני חושבת שם דווקא, כי באמת אני חושבת שהמכשול הכי גדול, זה הרעש שיש לנו בראש. זה הרעש הזה שאומר, מה אני עושה, זה משעמם, ירצה את זה, אני מצייר מכוער, אני מצייר מכוער. אתה אגיד לך שאת לי את הרעש הזה בראש לגמרי כמו כל בן אדם אחר. את מי זה יעניין, שימום, זה זה, וגם אולי זה נכון, אולי זה שימום באמת, גם עכשיו אין לי מושג. אבל מה שלמדת, מה שזה זה שאני פשוט מתעלמת מהרעש הזה.
כן.
מתעלמת פשוט. שקט.
כן, לגמרי.
שקט,
להתעלם ממנו.
כן, כן, לחבות את הרדיו הזה. זה, אבל זה, כן, זה איזשהו אימון.
לגמרי.
זה איזשהו אטימות רגשית כלפי עצמך.
יפה, מושג כן. אהבתי אותו. טוב, אז אם היה לנו זמן, זה שעה וחצי כבר עם רות המודן, אז היינו ממשיכים לחלק ג'
מה הוא חלק
ג'?
על מה לא דיברתי?
לא, כי הוא לא הכנסתי את החלק שדיברנו על המשפחה, על החיים וזה. אבל בסדר, פעם הבאה שניפגש, עוד כבר נחשוב על משהו כזה.
החיים שלי מאוד משמימים, חוץ מהציור. מאוד רגילים.
טוב, אז אנחנו נשמור, ואני בטוח שמאזינות נהנו, והמאזינים. אז תודה לכולם שהזינו, למקשקש. עם רותו מודן, אני שחי, שחר בחור, ועד הפעם הבאה מוזמנים להירשם לניוזלטר שמקשקש, פעם בשבוע מאמר בנושא איור ויצירה. זהו אני חושב, אז עוד משהו את רוצה לספר? הספר כנראה כבר יצא, כי אנחנו נעלה את זה עוד כמה שבועות. אתם יכולים, הספר
מנהרות.
מנהרות, נמצא בכל החנויות בארץ. כן.
מקווה שתהנו.
כן. טוב, תודה רבה, ונתראה. יום טוב. ביי ביי.
ביי.